טוב, אז באמת חשבנו בזמן הזה, בשנת הלימודים הזאת, ללמוד באמת ספר, מתוך ספר ליקוטי הלכות של רבי נתן מברסלב, בתור לימוד חסידות. רבי נתן היה סופר גדול, תלמיד חכם גדול, תלמיד גדול של רב נחמן, אבל גם בעל כתיבה. הלקוטי הלכות, מה שיש כאן היה ללכות תפילין, בעזרת השם נתחיל היום, ואני יכול לומר על, גם על ברכות השחר, יש כמובן עוד, אני אומר ככה, מהלך ארוך ונפלא, אני חושב, וגם מלמד הרבה מהדברים העיקריים שאפשר ללמוד מרב נחמן ומרבי נתן. אז זה אז בואו באמת נתחיל. אז יש פה באמת, כמו שרואים, כל מה שהוא כותב בליקוטי הלכות זה נוסף על סיפורי מעשיות. ומסיפורי מעשיות זה פה. באמת כתוב שפעם היה איזה מדינה שהיה שם איזשהו מצב כזה שכולם ברחו, והיו שם שני יתומים שהסתובבו ביער, והם היו רעבים מאוד, ואז ביער כל פעם בא איזה בטלר, קפצן, נתן להם קצת לאכול. פעם זה אחד עיוור, אחד חירש, אחד כבד פה, אחד צוואר עקום, כל אחד עם מום אחר. כל פעם נתן להם לחם לאכול והחיה אותם. אחרי זה שוב הם הגיעו למצב כזה, ושוב הגיע מישהו והחיה אותם. עד שהם בסוף הצטברו לאיזה חבורה של בטלר, הלכו איתם ביחד. קבץ לדבות. ואז נקרא באמת מפה. פעם אחת היה יריד גדול באיזה עיר גדולה. והלכו לשם הבטלר. ואלו הבנים הלכו גם כן לשם. הוא בא על דעת הבטלרס שישדחו את אלו שני הבנים שיישאו זה את זו. זה היה בן ובת, כן, יתום ויתומה. ותכף שדיברו זאת קצת בטלרס, הוטב הדבר מאוד בעיני כולם וגמרו השידוך. אבל איך עושים להם חתונה? ונתייעצו. כאשר שביום בלון יהיה סעודה של יום הולדת המלך, שקוראים מניאס, וילכו לשם כל הבטלרס, ומה שיבקשו לעצמם שם בשר ולחם, מזה יעשו חתונה. וכן היה, והלכו לשם על המניאס, כל הבטלרס, וביקשו בהם להם לחם ובשר, וגם קיבצו מה שנשתאר מן הסעודה בשר ולחם, שקוראים קוליץ', והלכו וחפרו בור גדול, שיהיה מחזיק 100 אנשים, נכנסו אותו עם קנים ואפר וזבל, נכנסו לשם כולם, ועשו שם חתונה לאלו הבנים ענן. למרות שהסיפור הזה אי אפשר להגיד שהוא, אני אומר ככה במאמר מוסגר, אי אפשר להגיד שהסיפור הזה הוא נגד קבצנות, כי הם פה גיבורי הסיפור, אבל אתה רואה איך אפשר לעשות חתונה בלי לאסוף הכנסות קלה, כן? איך הם ארגנו חתונה. טוב. אז היה בור גדול עם 100 אנשים, וכיסו אותו עם מוקנים ואפר וזבל. שאומרים שזה רמז קצת לסוכה. ונכנסו לשם מפסולת, כן, אורנך ועקביך. ונכנסו לשם כולם. ועשו שם חתונה לאלו הבנים עליי. והכניסו אותם לחופה. והיו שמחים שם מאוד מאוד. כן, גם בתוך בור עם שריות של סעודה ורק עם 100 אנשים, בלי לא 500 ובלי תזמורת, אפשר להיות שמחים מאוד מאוד. אולי דווקא? טוב. היו שמחים שם מאוד מאוד, וגם החתן והכלה היו שמחים מאוד מאוד. והתחילו לסגור החסידים שעשה עמהם השם יתברך ביותם ביער. והיו בוכים והיו מתגעגעים מאוד. איך לוקחים לכאן את הבטלר הראשון העיוור, שהביא לנו לחם ביער. ותקף ומיד, בתוך שהיו מתגעגעים מאוד, אחרי הבטלר העיוור, ענה ואמר ענייני, אני באתי אצלכם על החתונה. ואני נותן לכם מתנה לדרשה, שקוראים דרשה גישנק, שתהיו זקנים כמוני. כי בתחילה ברכתי אתכם בזה, ועכשיו אני נותן לכם זאת במתנה גמורה לדרשה, שתחיו חיים ארוכים כמוני. אז זהו, אז גם ביער, באמת, כל אחד ברך אותם שמיהו כמור. זה היה קצת תמוע, כי הם כולם היו בעלי מומים. עכשיו הוא חוזר על הברכה. ואתם סוברים שאני עיוור? אין אני עיוור כלל. רק שכל זמן נדמה כי עיוור. כי אין לו שום הסתכלות כלל על העולם. מאחר שכל זמן העולם אינו עולה אצלו כערף עין. על כן אין שייך אצלו הסתכלות וראייה וזה העולם כלל. ואני זקן מאוד. ועדיין אני עניק לגמרי, היינו יונק. ולא התחלתי עדיין לחיות כלל. ואף על פי כן אני זקן מאוד. הוא אומר, כל זמן העולם אינו עולה אצלו כערף עין. כל אריכות הזמן אצלו זה כמו רגע אחד. אז כל מה שמתרחש, נניח ב-70 שנה, הוא רואה ברגע אחד, אפילו פחות מזה בעצם, כאילו, לא רואה. אז הוא אומר, ואני עדיין יניק לגמרי ולא התחלתי עדיין לחיות כלל, ואף על פי כן אני זקן מאוד. ולא אני בעצמי אומר זאת, רק שיש לי הסכמה על כך, הסכמה על זה מהנשר הגדול. ואספר לכם מה עשה. כל זהו דברי עיוור ענן. כי פעם אחת הלכו אנשים בספינות הרבה אל הים. ובא רוח שערה ושיבר את הספינות. ואנשים ניצלו ובאו על מגדל אחד. ועלו אל המגדל. ומצאו שם כל המאכלים ומשקאות ומלבושים וכל מה שצריכים. והיה שם כל טוב וכל התענוגים שבעולם. ענו ואמרו שכל אחד יספר מעשה ישנה. מה שהוא זוכר מזיכרון ראשון. היינו מה שהוא זוכר מעת שהתחיל אצלו הזיכרון. פה רק נגיד משפט, שזה יתאים לנו גם ללמוד את זה עכשיו, באלול, לקראת ראש השנה, שהוא יום הזיכרון. הוא מדבר פה על זיכרון. מה זוכרים מהזיכרון הראשון? והיו שם זקנים ונערים. והיו מכבדים את הזקן הגדול שביניהם, שיספר בתחילה. ענה ואמר, מה אספר לכם? אני זוכר גם כשחתכו את התפוח מן הענף. ולא ידע שום אחד מה הוא אומר. היו שם חכמים ואמרו, בוודאי, זאת היא מעשה ישנה מאוד. מכיבדו את השני שיספר, ענה השני שלא היה זקן כמו הראשון. זאת היא מעשה ישנה, בלשון תמה. זאת המעשה אני זוכר גם כן. אבל אני זוכר גם כשהיה הנר דולק. ענו ואמרו שם, זאת היא מעשה ישנה ביותר מהראשונה. והיה פלא אצלם שזה השני שהוא יניק מהראשון, וזוכר מעשה ישנה יותר מהראשון. מכבדו את השלישי שיספר. ענה ואמר השלישי שהיה יניק יותר, אני זוכר גם כשהתחיל בניין הפרי, דיינו כשהתחיל להתרקם הפרי. ענו ואמרו, זאת היא מעשה ישנה ביותר. ענה הרביעי שהיה יניק עוד יותר, אני זוכר גם כשהוליכו הגרעין אינטו הפרי. ענה החמישי שהיה יניק עוד יותר, אני זוכר גם החכמים שהם היו חושבים וממציאים את הגרעין. ענה השישי וכו', שזוכר גם את הטעם של הפרי, קודם שנכנס הטעם בתוך הפרי. ענה השביעי וכו', ואמר שהוא זוכר גם את הריח של הפרי, קודם שנכנס בפרי. מה צריך להיות כתוב בה וכו'? ושהוא מה? ושהוא גם יותר יניק, לא? כן. נכון, גם את התגובה חסרה, כן. ענה השמיני ואמר שהוא זוכר גם המראה של הפרי קודם שנמשכה על הפרי. ואני, היינו זה הבטלר העיוור שמספר כל זה, הייתי אז תינוק לגמרי. והייתי גם כן שם. ועניתי ואמרתי להם, אני זוכר כל אלו המעשיות ואני זוכר לב כלום, ונרגידן גורנישט. אנו ואמרו, זאת מעשי ישנה מאוד יותר מכולם. והיה חידוש אצלם גדול, חידוש גדול אצלם שהתינוק זוכר יותר מכולם. בתוך כך, בא נשר גדול, מנפק על המגדל ואמר להם, חידלו עוד מלהיות עניים. שובו אל האוצרות שלכם ויהיו משתמשים באוצרות שלכם. ואמר להם שיצאו מן המגדל כדרך זקנותם, שכל מי שזקן יותר יצא תחילה, ויוציא כולם מן המגדל. והוציא תחילה את התינוק הנ"ל, כי באמת הוא זקן יותר מכולם. וכן כל מי שהיה זניק יותר, הוציא קודם. והזקן הגדול הוציא באחרונה. כי כל מי שהיה עניק יותר, היה זקן יותר כנ"ל. והזקן שבהם היה עניק יותר מכולם. ואמר להם הנשר הגדול הנזכר לאל, אני אפרש לכם את המעשיות שסיפרו קודנן. כי זה שסיפר שהוא זוכר גם כשחתכו את התפוח מן הענף, היינו שהוא זוכר גם כשחתכו את הברוע, היינו שגם את המעשה הזאת שנעשה עם מותכף בעת ההולדה, בעת שחתכו את הברוע, גם את זה הוא זוכר. והשני שאמר שזוכר בשעה שהיה נר דולק, היינו שהוא זוכר גם כשהיה בעיבור, שהיה נר דולק על ראשו. וזה שאמר שזוכר גם בעת שהתחיל ריקום הפרי, היינו שזוכר גם כשהתחיל להתרקם הגוף, דיינו בעת יצירת הוולד. וזה שזוכר בעת, זה חור אחרי 40 יום, וזה שזוכר בעת שהיו מוליכים הגרעין עם תו הפרי, היינו שזוכר גם כשנמשכה הטיפה בעת הזיווג. וזה שזוכר את החכמים שהיו ממציאים את הגרעין, היינו שזוכר גם כשהיה הטיפה עדיין במוח, כי המוחים ממציאים את הטיפה. וזה שזוכר את הטעם, היינו הנפש והריח, היינו הרוח, המראה, היינו הנשמה. והתינוק אמר שזוכר לאו כלום, כי הוא למעלה מן הכל. וזוכר אפילו משהו קודם מנפש, רוח ונשמה, שהוא בחינת עין. ואמר להם, חזרו אל הספינות שלכם, שם הגופים שלכם שנשברו, שחזרו ויבנו, אתה חזרו אליהם. ברך אותם. ולי היינו זה הבטלר העיוור שהתינוק אז שהוא מספר כל זה אמר הנשר הגדול הנ"ל אתה בוא עמי כי אתה כמותי ואתה זקן מאוד ואתה עדיין עניק מאוד ועדיין לא התחלת לחיות כלל ואף על פי כן אתה זקן מאוד וגם אני כך כי אני זקן ועדיין אני עניק וכו' נמצא שיש לי הסכמה מאותו הנשר הגדול שאני חי חיים ארוכים כנה מתי אני נותן לכם חיים ארוכים שלי ומתנה נדרשה? ונעשה שם שמחה וחדווה גדולה ועצומה מאוד מאוד. וזה אחד המקומות שרבי נחמן קצת פתח טפח וכאילו הסביר. הרי יש לו הרבה סיפורים מעשיות. סגנון כזה אגדי. ובדרך כלל באמת אתה צריך ממש לפנח את החידה ופה כאילו בתוך הסיפור יש איזה פענוח ואולי יצא ללמד על הכלל כולו. ספר שפעם הייתי בבית הכנסת בגבעתיים ושם איזה חבורה איזה נתתי שיעור והבאתי את הסיפור הזה אני זוכר מתוך הכתב אבל סיפרתי בעל פים ושם איזה יהודי מבוגר שטעם משהו מהעולם, אמר, זה סיפורי אגדות, שזוכרים את כל הדברים האלה. אמרנו, זה סיפורי מעשיות, טוב, באמת רציתי, אפשר להגיד לו, אני נחל למה, זה באמת סיפורי מעשיות, איך זה כתוב. אבל אמרתי לו, תגיד, כאילו הבנתי שזה שאני אגיד לו, שרבי נחמן סיפר את זה, זה כנראה לא מה שיעזור פה. אמרתי לו, נגיד, ניקח את הגאון מווילנה, את הגרא, רבינו הגרא. אתה יכול להגיד שגם כשהוא היה נגיד בגיל 70 הוא זכר מה שהיה איתו בגיל 13 אני בטח, גם כשהוא למד כן אמרתי לו, מה שהוא היה בגיל 10 הוא זכר גם כן גם כשהוא היה גדול זכר את גיל 10 אני בטח גיל 5 נראה לי שכן 4, 3 כן 2, 1 צריך קצת להתבלבן אמרתי לו, אתה רואה זה מתקרב זה לא כל כך רחוק אז יש פה באמת איזשהו נקודה של זיכרון. הזיכרון באמת איזשהו הזכרות בהתחלה, כשלפי מה שכתוב כאן זה לא רק הזכרות בהתחלה, אלא זה גם איזשהו כל הזמן שעבר מההתחלה עד עכשיו הוא כאילו ברצף אחד, כלומר הוא לא, הוא לא הפסקה, הוא לא משך, הוא לא, הוא לא אורך כזה שבעצם מבדיל ומרחיק אותנו מההתחלה, אלא בעצם ההתחלה כאילו הייתה עכשיו, מה שהוא אומר שכל הזמן של העולם אצלו כערף עין, כי הוא נמצא באיזה נקודה בזמן, אפילו מאוחרת, הוא זוכר את, את הראשית כאילו אין שום מרחק, בלי כאילו, באופן שאין שום מרחק. טוב, בוא נראה מה שהוא דורש על זה. עניין המצוות תפילין של יד ושל ראש, הם צריכים להיות של אור בהמה תאורה דייקה ולכותבם על הקלף, בעניין הרצועות והמעברתה, אפשר פרטיהם קדושים ונוראים מאוד, בעניין תפילין די רשי ורבן אותם. על פי המעשה הנוראה מאוד של השיבה בטלרס, הנתפש בספר סיפורי מעשיות, מעניין, אין שם מדף צדיק וב, זה כאילו מתייחס ממש למקור המדויק, בהוצאה מסוימת. מעניין הבטלר הראשון, שהיה עיוור, שבא אצל החתן והכלה לחתונה אחר החופה, ואמר להם שנותן להם מתנה נדרשה שתהיו זקנים כמוני וכולי, שתחיו חיים ארוכים כמוני. ואתם סוברים שאני עיוור? באמת, אין אני עיוור כלל, רק שכל העולם כולו אינו עולה אצלי כערף עין. כי אני זקן מאוד, ועדיין אני אעניק לגמרי עיניון. אבל התחלתי עדיין לחיות כלל. רק אולי התחלה של למה הוא זקן מאוד? עבר הרבה זמן. מאז שהוא נולד. כאילו, יכול להיות שעבר המון זמן. למה הוא יעניק מאוד? כי לא עבר כלום. כי המרחק בינו לבין ההתחלה הוא... הוא כרגע מתחיל.
והסיפור
שם כשהנשר הוציא קודם את התינוק
לפי
הסדר, כי שם משהו זקן, זה לא רק הביטוי של באמת שעבר הרבה זמן, כי שם באמת הוא היה הכי קטן, וכל אחד היה הרבה יותר קטן מהשני, זאת אומרת, יותר זקן. כן.
אז
למה הוא זקן מאוד? זקן זה לא סתם ש... זה לא זקן של הרבה זמן. זה זקן שזוכר הרבה. שקנה חוכמה. אני חשבתי, למה האחרים היו נראים זקנים יותר? כי הזמן שעבר עליהם הוא עשה רושם. כך חשבתי. אני לא יודע באמת מה, מה עבר יותר זמן. כאילו, האם, יכול להיות שכדבריך שהזקנה בפועל היא לא, היא לא הסיפור פה. אבל אפשר לתאר גם שעבר הרבה זמן. אז אצל, אצל חלק מהאנשים ראו עליהם שעבר הרבה זמן. אצלו הוא נולד עכשיו. הוא תינוק. כאילו היה גם זה וגם זה, הוא גם עכשיו נולד וגם כאילו עבר עליו כל הזמן שבעולם. אני יכול לסגלון אף כל מיני באמת, אם הוא נולד עכשיו הוא נולד לפני 1,000 שנה, כי גם כשהוא נולד עכשיו, הוא כאילו, הזיכרון שלו הוא עד העין, והעין זה אינסופי. אז יכול להיות. אני מודה שפעמים לך מזכירים לי שהדברים הם על דרך משל, ואני הרבה פעמים נותן גם קצת להמחיש אותם. אבל אפשר כך ואפשר כך. גם אם עבר הרבה זמן, הכל היה אצלו כערף עין. יכול להיות שזה סיפור כזה, איפה זה מופיע? שראו שני אנשים, זה סיפורי חסידים או בחזן? כנראה פה סיפורי חסידים. ראו שני אנשים, אחד זקן, ואחד קצת יותר צעיר, שני מבוגרים, אבל אחד נראה יותר צעיר ואחד זקן. והזקן משמש את הצעיר. זה מאוד מוזר. איך הזקן משמש את הצעיר? כלומר, זה היה נראה שהם קרובים, לא ידומים. אבא ובן. במקום שהבן ישמש את האבא, אבא משמש את הבן. אז אחר כך הוא סיפר, זה שנראה צעיר. אז הוא סיפר, הוא אומר, אתם בטח תמאים, אבל תדעו לכם, אני האבא. אני הצעיר, אני האבא. וזה מה שמשמש אותי, הוא הבן שלי. אבל כשהוא קיבל ברכה, לא יודע ממי, לא מוכר. הבעל שם טוב וממי, שהוא יאריך ימים, ואני מערבב עוד סיפור, עם כל החושים. מתעלה חושים, כן? עם כל החושים. אז לא רק שזכה לאריכות ימים, אלא זכה שהוא יישאר בריא, צעיר כזה. אז עבר המון זמן. והילדים שלו גדלו, והם כבר נראים ממש זקנים מפופים, והוא נראה עוד... אבל הוא באמת אבא. אז יש מצב כזה. מעניין לי שבקשר בין הסיפורים האלה. טוב. מי זה הנשר הגדול? הרמב״ם, מה? מי זה הנשר הגדול? אתה לא יכול לחשוב שזה הקדוש ברוך הוא. אבל מהסוף שאומר בוא תהיה איתי ביחד, משמע זה נשמה גדולה כזאת. שיח, לא יודע. אולי הוא יסביר בשביל זה הוא פה מעריך. אין שם כל זה היטב היטב. ואם עיני שכל לך, תבין מרחוק מאוד עמקו מחשבותיו, ואפשר להעריך בזה כלל. מחפץ באמת יראה ויבין משם גדולת השם דברך, וגדולת הצדיקים האמיתיים הגדולים גודל מעלתם, שזכה כל אחד ואחד כפי מה שהתפאר בעצמו שם. מכל מה שמבואר שם שסיפר כל אחד עניין התפארות של איזה צדיק גדול ונורא מאוד מאוד, שהתפאר בעולמות עליונים, במקום שהתפאר שזכה בזה העולם למה שזכה, אשרי לו אשרי חלקו. זה נכון, פשוט במשל שהמגדל הזה, שהם עלו אליו, נשברו הספינות, הם עלו למגדל, ושם היה כל המאכלים, המשקאות, המלבושים, כל התענוגים שבעולם. מה זה שם? מה? עולם הבא, עולם הנשמות, גן עדן. הכל כמובן, אין שם לא אכילה ולא שתייה ולא זה, אבל נהנים מזיו השכינה, אבל משלו את זה לא אכילה ושתייה. אלה מלבושים. שהוא אומר שכל אחד שמתפארים בעולמות העליונים. למשל, מיד שהתברר לפנינו שהתפארו הזקנים, וכל אחד סיפר מה שזכר מזיכרון ראשון, והקטן שבכולם נבוא מאוד מאוד, מה שאי אפשר להכניס במוח עוצם גדולתו ותוקף קדושתו. הקטן שבכולם, הכוונה פה לא לתינוק, למדרגה הכי נמוכה שם. זה שהוא בסוף יתברר כך יזקן. מה שאי אפשר להכניס במוח עוצם גדולתו ותוקף קדושתו. כדו כיון שאחד יתפאר שזוכר מה שנעשה עמו בעת שחתכו את הבורו. ראה ואבן ואבט נמצא כזה אפילו חד בדרה שיוכל להתפאר כזה שיזכך ויקדש גופו וחומרו כל כך עד שיזכה לזכור מה שנעשה עמו עד בתחילת הלידה כשיצא לאוויר העולם בעת שחתכו את הבורו וזה הקטן שבכולם. כן, מה שמה פה? קודם כל נכון, הכוונה כפשוטו, כן? שהוא זוכר את הרגע הזה, צריך בשביל זה להיות מאוד מזוכח. כאילו רואים פה השכחה, השכחה קשורה לאיזשהו קהות, לאיזשהו הסתרה, לאיזשהו התרחקות. לכן שולט את השכחה. ככל שאדם יותר מזוכח, אז המחיתות האלה ירדות, והפער בינו לבין העבר הולך ויורד, ובאמת מדרגה כזאת שאדם יזכור, שלב כל כך ראשונים בחיים, שמחה כמובן לא רק כמות של שנים, אלא שינויים מאוד גדולים שעברו על האדם, שהיה איזה מצב מאוד ראשוני גם של דעת, עוד לא היה ממש זה, אז שהוא מצליח כאילו גם למקום הזה, להסיר את סתם את השכחה הרגילה, ולהסיר גם את המחיצה, שכל הזמן אדם תופס את הדברים בעולם מושגים שלנו, ולכן קשה לנו מאוד לזכור מה שהיה שם, כי אז עוד לא היה את העולם המושגים הזה. יכול להיות שאחד הסיבות של אנחנו לא תמיד זוכים חלומות. מה אתם אומרים? זוכים חלומות? מה? כן? מדי פעם? מה? תלוי.
יש כאלה.
אנשים או חלומות?
חלומות מסוימים.
יש חלומות שזוכים, יש חלומות שלא. זאת אומרת, לפני לילה, לא האחרון, אחד לפני, זכרתי חלום, זאת אומרת, לא קורה. אתה יודע שאתה חולם כל פעם. כאילו, אתה מתעורר, פתאום זה... חלומות.
אפשר לתפוס את החלום ברגע הראשון של
חלומות. לא זוכר. טוב, לא מאוחר.
קל לתפוס את מה שאני שמתי לב לפחות, שאפשר לתפוס את החלום, ברגע הראשון שאתה מתעורר, קל לתפוס אותו.
כן, כן.
אחר כך הוא בורח.
אני בעיקר מרגיש את איך שאני... שהוא בורח. כי לפני כן הוא מוחשי מאוד. אתה באמת לדבר עם מישהו, אבל מי זה היה? אבל מה דיברנו? ובכלל האם דיברנו? יכול להיות שהסיבה שאנחנו לא זוכרים חלומות היא קצת דומה לסיבה שאנחנו לא זוכרים את התקופות רעים. כי זה מעבר משני עולמות, משני מושגים. למרות שגם בחלום, כשאתה בחלום, אז הכל נראה מאוד זה. אבל זה עדיין, זה כאילו צורת מפגש אחרת. ואז בהירנות, זה כאילו אתה קולט וחושב על הדברים דרך מה שבעיניים, זה כאילו בכלים שאתה עכשיו משתמש בהירנות, זה כאילו לא שייך, לא משמעותי. ולכן זה נשכח. אותו דבר, תקופת הילדות הראשונית כל כך שמוזכרת כאן, היא כאילו גם לא שייכת למושגים שלנו, לכן הוא כל כך קשה לזכור אותה. אז חלק מהזיכוך, הייתי מבין, זה גם השתחררות מהתודעה אפילו, השתחררות מהצורת החשיבה המאוד מאוד רגילה שלנו, מאוד מאוד בסיסית מבחינתנו. יכול להיות לזכור את זה.
הגרם אמר לכם שהוא זוכר את השואה בהיריון, כאילו
הוא בא. כן? לא, יכול להיות שאז שדיברתי איתו, היה לי... לא, האמת זה בא לי, כי יש איזה סיפור אחר, אני לא יודע אם אומרים את זה לחפץ חיים או לגרש, שבראש שנה, הוא היה עושה חשבון נפש כל מה שקרה כל השנה. לחפץ חיים? מה, 5 דקות, שמה? לא זוכר מה הוא עושה. לא שהוא ביטל תורה. 5 דקות שהוא לא זוכר מה היה בהם, במשך שנה שלמה. ואתה משער שאחד כזה בטח זוכר גם שנים קודם. כן, זה נתן לנו משל, שזה לא כל כך רחוק.
את הסיפור של זה שאמר שהוא יחיב לאמא של מטה שהוא ענק, וכל...
אז לכן הוא עושה תשובה.
גם זה מה שהוא זוכר, אבל...
כן. אז אגב, בספרי הפסיכולוגיה, וזה גם קצת מקרב אל הדעת שלנו, אז יש דיבורים על זה שהחוויה של הירידה היא חוויה מאוד מאוד משמעותית. מאוד משמעותית ומאוד גם משפיעה... לכל החיים. יש אפילו סוג של טיפולים שכאילו חוזרים למקום הזה, של חוויית הלידה. יש אחת, קוראים לה אליזה. יש אמימה, זה מהדור הקודם. יש אליזה שתהיה בריאה, מאורך ימים. אני גם שואל איזו שיטה. אז חלק מהשיטה זה שכאילו הבן אדם עם הקבוצה טיפולית כזאת, הבן אדם עובר מחדש את הלידה. מה הוא עושה? כאילו כמה אנשים, יש, לא יודע, בדיוק שוכבים מאוד בצפיפות, הוא צריך לסחול ביניהם, כאילו להיוולד, כמו העובר שעובר דרך הרחם, דרך צוואר הרחם. זה מאוד קשה, כאילו גם פיזית אפילו, וזה גם חוויה. אדם, אחד סיפר לי שהיה שם ממש מתפרקים שם. סיפר ש... אתה לספר, בלי שמות, שהפסיכולוג הראשי של ההתנתקות, כן, כל מה שהם עשו שם, איך ש... תכנתו את האנשים שיוכלו לעשות את הדבר הזה. אז הוא גם עשה את זה, ו... נשבר לגמרי, נפתח לגמרי. אז בכל אופן...
בביום דרך,
יש כזה. שחוזרים על זה? כן.
שמדמיין, אני מדמיין, אבל זה ככה
הרגשתי. אבל מה, שמכוונים לחשוב על זה, או ש...
לא, לא מגלים. עושים לא מגלים להם, שמה שמחים לראות את זה
כזה. אלא? נותן להם הדרכה על מה לחשוב? מה שחווית עכשיו זה החוויה של הלידה? אם זה היה על פי ההוראות המסיימות.
כן, כן.
מעניין. אז... אז בעצם, זה סוג של זיכרון שהוא בעצם מאוד מאוד נוכח, רק בכלל בלי... בלי שום אחיזה. משהו כזה... והזיכוך, כן, מה שמוזכר פה, אפשר ככה לקרב את הדברים. איזשהו כן יכול להתכוון מול המקום הכל כך ראשוני בחיים של האדם. וממנו תראה מעלת קדושת הזקן הקדוש השני, שהיה בעיניו לשחוק מעלת הזקן הראשון, ואמר כמטמיע, זאת מעשה ישנה? אני זוכר זאת המעשה, ואני זוכר גם כשהיה נר דולק. ופרשה הנשר הגדול, אחר כך שזהו שזוכר גם מה שנעשה עמו בעת שהיה בטין עמו, שהנר דלוק על ראשו כמבואר שם. כן. איך היוב אומר, מי יתנני כימי קדם, בילו נרוע עלי ראשי, שם דורשים שזה התקופה הזאת, עם שיוב אולי קצת זכר. נוסיף ונאמר, שיש לנו, לכולנו, יש איזו הרגשה, שבאופן בסיסי אנחנו אמורים להיות באיזה עולם שהוא כולו נורא טוב, נורא שלם, שהכל בסדר, שכולם מסתדרים אחד עם השני, שהכל הרמוני, הכל שלם. ומאיפה לנו הרגשה הזאת? יכול להגיד, זה מין ציפייה עמוקה. אבל יכול להיות שזה בעצם הזיכרון של אולי אפילו חוויית העובריות, שאז הכל היה מושלם כזה. כאילו היית כולך עטוף, בחום, בחיים. העובר שם, שלם יצאנו ככה שם שוחה בתוך המים. אין מעלה, אין מטה, מישהו אמר, לא מרגיש את הכוח, מישהו, כאילו משהו, לא מרגיש את הכובד שלו. ואולי גם השנים הראשונות בילדות, שיש גם משהו שאדם מטופל, והכל בסדר, והכל נראה, וכאילו אחר כך כשאנחנו פוגשים את החיים בהמשך, שיש אכזבות, שיש תסכולים, שיש משברים, אז זה נורא מכאיב לנו, כי אנחנו ראינו שאפשר שזה יהיה אחרת, שצריך להיות אחרת. למה ילד בוכה, כן? הוא בוכה כי משהו חסר לו, אבל הוא כאילו קצת בוכה גם על המשהו, כאילו לפעמים יש לו פחי של החזרה כזאת. היה לו איזו תמונה מאוד מסודרת, מאוד יפה של העולם, ופתאום קלקלים לו אותה. אז זה הזמן שהנר היה דולק. והנה מעלת זה השני על הראשון, יכולים להבין קצת מרחוק, אף על פי שאנו רחוקים מזה מאוד מאוד. החילוק הגדול שיש לאדם אין קודם שיצא לאוויר העולם, אין אחר כך מבואר, נברא רבותי מוזל בגמרא ומדרשים בזוהר הקדוש. כי בעת העיבור כשהוא בני אמו, אז נר דולק על ראשו, וצופה ומביט מסוף העולם ועד סופו. וכיוון שיצא לאוויר העולם, מיד בא מלאך וסתרו על פי ושוכח הכל. ועל זה אמר איוב, מתנני או, מתנני כאחי קדם, כי מי אלוקי ישמרנו. זה הפסוקים האלה שהזכרנו. כמבואה בדברי רבותינו זל שם, לכל עבודת האדם שיזכה לדע ולהשיג מה שאדם התחילה בעת שהיה נר דלוק על ראשו, שאז היה מסתכל באור הגנוז משבעת ימים בראשית, שבו היה אדם צופה מסוף העולם ועד סופו, כמו שהעברנו, שגם אולי במבונה מסוימים של רגשות, זה היה עולם שהכל היה אחד, שהכל היה שלם, שהכל היה תמים. אם אלה גם כל התורה הייתה גלויה, הכל היה ברור. ואתה ראה ואבן ואבט כמה גדלה מעלת הזקן השני על הראשון כי גבוה השמיים על הארץ. כי זה באמת, יש פער גדול. יש איזו שכחה בין התקופה של הלידה לתקופה של העובה. וכן השלישי על השני, וכן כולם, שהקטן שבהם, שוב, הקטן שבהם זה המדרגה הנמוכה, גבוה מאוד מאוד עד שנמצא כמותו כמיחיד בכמה דורות. ואף על פי כן כנגד השני הגבוה אומר עכשיו כנקודה, וכן השני וכן נגד השלישי וכו' וכו'. כאילו הפער בין כל אחד לאחד זה לא כנראה מדרגה, זה ממש פער של עולם. וכן להלן להלן עד זה שהתפאר שהתינוק אז לגמרי, שהוא הבט לרעבר בעצמו, שאמר שזוכר כל אלו המעשיות, והוא אינו זוכר כלום. אין שם. כי זה כלל גדול ומבואר ומובן מדבר רבינו זל בכתבי אריזל, שאפילו המדרגה הגבוה של המדרגות, אף על פי כן כנגד המדרגה הגבוה יותר נחשב הכל כנקודה באלמה כנגדה. כמו שכתוב בזוהר הקדוש, אפילו כתר עליון, חוכמה הוא קדם מילת העילות. מכל אלו הגדולות והנפלאות מבוארים מעשה של יום ראשון. וכן מכל יום ויום מבוארים כמה וכמה דברים נפלאים שהתפאר כל אחד, כגן ביום השני, בעניין החיים טובים, וכן בשאר ימים, בעניין מעט מחזיק את המרובה, בעניין הזוג ציפורים הקדושים שיכול לחברם יחד, כל איזה מעלות של צדיקים, כל מה שהשבעה בטלרס התגאו, זה מעלות גדולות מאוד של צדיקים. וכך עיניך וראה למה אדם יכול לזכות בזה העולם, ש... שעל ידי אישה יכולים לזכות לדברים גבוהים כאלה, שהשם ברך בעצמו מתפאר בהם. מה מעט המחזיק את המרובה, טוב לכל, וכו'. מי יודע, צריך לחשוב עוד פעם, אז מי זה הנשר פה. ורבינו הנורא ז"ל ידע מכולם, וידע לספר המעשה הנעשה במקום שנעשה מכולם. לכאורה הכוונתו לומר שכל המדרגות שמבוארות במעשה, רבי נחמן היה לו אותם. נכון? ידע לספר המעשה במקום שנעשה, כלומר לא סיפר על זה מבחוץ. סיפר על זה מהמדרגה איפה שזה מתרחש. ובאמת אמר על עצמו בעת שסיפר המעשה הזאת, שאם לא יודע בעולם כי מזאת המעשה היה גם כן חידוש גדול מאוד, ונעריך יותר בזה כאן. היה למטה בסוף הדרוש משובה שם ירושלמי כתובות לעניין נפלאות הזיכרון של הזקנים הנעל. יש אולי גם בהמשך שהשבעה קפצנים זה אולי כנגד שבעת האושפיזין, נניח לקפצן העיוור, זה כנגד יצחק אבינו שהיה עיוור, חייצה בזה.
ולפי הסדר של
נכון. יש מאמר של צביקי על העיר של השבעה קפצנים, אז הוא דווקא אומר שיש שם איזה סדר לפי סדר האיברים. מתחיל מהאיברים הכי גבוהים, הולך ויורד. אבל נכון, עם ההקבלה לשבעת האושפיזין זה יצא שאולי לא לפי הסדר. מה? אני יכול לשלוח. אם תיתן לי כתובת. מה? יש לי. טוב. נחזור לענייננו. זה מתאים. נחזור לענייננו. והנה מבואר שם שאמרו שכל אחד יספר מעשה ישנה מה שהוא זוכר מזיכרון הראשון. וסיפר הזקן הראשון שביניהם שהוא זוכר גם כשחתכו התפוח מן הענף. והיינו בעת שחתכו את הבורו וכו'. מה שני סיפר שזוכר גם כשהיה נר דולק, שנעשה עמו בעת העיבור שהיה נר דולק על ראשו. והשלישי סיפר שזוכר גם בעת שהתחיל להתרקם הגוף וכו'. והרביעי סיפר שזוכר גם בעת שהיו מלכים הגרעין לנטוע פרי, מה היינו כשנמשכה הטיפה בעת הזיווג. והחמישי סיפר שזוכר גם את החכמים שהיו ממציאים את הגרעין, היינו שזוכר גם כשהיה עדיין במוח. והשישי והשביעי והשמיני זכרו גם את המראה והטעם וריח קודם שנמשך על הפרי, שבחינת נפש רוח נשמה וכו'. והתינוק שהוא הבטלר העיוור בעצמו שמספר כל זה אמר שזוכר לאף כלום, כולי מעלה מהכל, וזוכר אפילו משהו מקודם נפש רוח נשמה שהוא בחינת עין וכו' וכו'. ואין שם כל זה היטב אם תרצה להביט בעין אמת תראה מרחוק פילות השם שלא נשמע ונראה כזאת ממות עולם. פה פשוט הוא חוזר על זה כי הוא לא כאילו בונה על זה שמישהו קרא את הסיפור עכשיו. הוא פשוט בהתחלה הביא את השניים הראשונים, עכשיו משלים את ה... אני רק כמה משפטים שהוא מקשר את זה לתפילים ונאמר אנחנו אחר כך משל ראש השנה. וזה בחינת תפילים. כי תפילים הם בחינת זיכרון כמו שכתוב לזיכרון בעיניך. לזיכרון בין עיניך דווקא. כי עיקר הזיכרון הוא תלוי בתיקון העיניים דייקה. כמובן במעשה הנ"ל. שזה העיוור, היה עיוור לגמרי מחייזו דהי אלמה, שלא היה לו שום הסתכלות כלל בזה העולם, עד שזכה שכל העולם לא היה עולה בעיניו אפילו כערף עין, שזה עיקר תיקון העיניים. זכה לתכלית שלמות הזיכרון, שאין שלמות אחריו, כמובן לאל, שזה היה עיוור זה צוחר יותר מכולם, כמו שכתוב שם במעשה הנ"ל. פה עוד המשך, אבל התפילין שורים לתיקון הזיכרון, לתיקון העיניים. ככל שאדם משיח דעתו, נחזו דעי אלמה, לפחות במובן החיתוני שלו, במובן המשכיח שבו, במובן המעלים שבו, להעלם כתיב, אז דווקא יותר זוכר, יותר רואה את הדברים הפנימיים, ואם אלה יותר זוכר, ראייה שלו יותר חודרת ויותר נכנסת פנימה, נעו למדרגות רחוקות, ובעיקר מה שמופיע פה, גם למדרגות מאוד מאוד בראשיתיות, מאוד קדמוניות. באמת זה ראש השנה. ראש השנה זה יום הזיכרון, ולכאורה גם זה העניין, כמו שהזכרנו מקודם, החשבון נפש של אותם צדיקים, וגם כפשוטו בראש השנה, התחברו לרצף של כל השנה, ואולי באיזה מודע לרצף של כל החיים, וכתוב בחז"ל, בתפילה, היום הרת עולם, שהיום הזה העולם התחיל. אז בראש אנחנו נזכרים, אני אגיד שאנשים גדולים נזכרים ברגע שהעולם נברא, כאילו חוזרים לרגע שהעולם נברא. אנשים עוד יותר גדולים אולי זוכרים את העולם בתקופת העיבור שלו, כשעוד היה ככה בציור, כשעוד היה בכוח. עוד יותר זוכרים את המקומות השורשים, העמוקים, הפנימיים של העולם. עד כדי לזכור את העין. ובראש שנה חוזרים עומד לנקודת ההתחלה. זיכרון ליום ראשון. כאילו כל מה שהיה, כל מה שהתרחש, כל מה שנמשך, כל מה ש... כאילו ירד, התגלגל. חוזרים לשורש, חוזרים למקום הכי, הכי ראשוני. זה אולי עבודה של ראש השנה. ואף על פי שאולי אנחנו לא מודרכים בעניין שלה בפועל, אבל זה לא לחינם. רב נחמן אמר שראש השנה זה עניין אצלו, שזה עולה על הכל, מיד שזאת הנקודה. פשוטו כשסיפר את הסיפור לא ידע, אבל באמת רב נחמן בפועל גם בעולם הזה לא היה זקן כמו רוב הצדיקים, היה יניק, אבל בוודאי כשהסיפור סופר היה עוד יותר יניק. הוא מסתלק מהעולם בגיל 41, 38, ואז שהסיפור סופר עוד היה אפילו פחות, כמה שנים לפני. כן, בשנים האחרונות. כן, זאת אומרת, יש תאריכים, נכון? מה?
כן,
ממש
שכתוב תאריך, מתי סיפור.
כן, כן. אז היה באמת בבחינת, היה יניק כפשוט, אבל בעיקר בבחינת יניק, שהיה באמת... לא, גם חינך שצריך להיות צעיר, צריך להתחיל כל פעם מחדש. שזה גם סוג, מה זה זקן? כמו שאומרים, זקן זה שכבר התיישן. כבר עברו דברים, אז יש כאילו כבדות, יש כבר עייפות, יש כבר עצלות. זה מי שמתחיל עכשיו. תמיד כשיש תחושה, מפגש עם מקום של התחלה, יש תחושה של ערנות, של מרץ, של חיוניות, של התחדשות. בגלל שההתחלה היא יותר גדולה, יותר משמעותית, אז באמת גם השמחה והחיוניות יותר גדולים. כלומר פעם, כשמקימים יישוב, כשמקימים ישיבה, אז יש טעם מיוחד, נמצא במקום של התחלה.
יש גם
את
הקשיים.
מה?
יש גם את הקשיים.
כן. מראילת בשנה הראשונה בוכה הכי הרבה וצוחק הכי הרבה. תקופה מאוד משמעותית. אז זה ראש השנה. כאילו לדעת להגיע למקום הראשוני הזה. זה עבודת היום, זה הזיכרון. זה באמת היום. שכחה, פירוד, שינה, הסתלקות, כתוב בספרים, לא לישון בראש השנה. שינה זה גם בחינה של שכחה. והזיכרון, לחזור לנקודת החיים, נקודת ההתחלה, נקודת ההתחדשות, וגם זה ההפך ממוות. במקום הזה לכל, אין מוות. הרי הוא זקן הכי, הוא הכי צעיר. משהו לפי דברינו, כן, גם אם עיקר הזקנה פה איכותית, אבל ברור שגם כשיעבור עליו הרבה זמן, זה זה עכשיו בלי צודקים, הוא כל הזמן נשאר צעיר. אז מתי הוא ימות? הוא ימות. אם גם אחרי שעוברים 1,000 שנה הוא עדיין תינוק, אז... לא, כן, הזקנה לכאורה, וסוף סוף גם המוות, בטבע של העולם קשורים לזה שעובר זמן, והדברים הולכים ונשחקים, הולכים ומתרחקים, הולכים ומאבדים את הרענות שלהם, עד שבסוף יש גם את ההסתלקות. אבל המדרגה שמתוארת כאן, זו מדרגה שבאמת מסולקת מהמקום הזה של המוות.
בסיפור גם, הם כולם מתו, לא?
נכון. הם הולכים לגן עדן. מה? כן. הם הולכים לשם, ואחרי זה גם חוזרים, נכון? מה מתואר פה תחיית המתים אולי? נכון? מה זה שאומר להם? חזרו לספינות. סוג של תחיית המתים.
או שהיה להם עליית נשם.
כן. אומר, מה הכוונה הזה הרבה פעמים שהרב זצ"ל אומר שלעתיד לבוא לא יהיה מוות? לא, תתבטל יראת המוות. הכוונה שלא ימותו? או שלא יתייחסו לזה כמו שזה מתייחסים עכשיו? אז כשהם עולים למגדל, זה מוות כאילו. נכון, בשפה שלנו כן, אבל דווקא בתיאור פה. ספינות נשברו, הם הולכים לאיזה מגדל, ששם יש כל טוב, כל המאכלים הנעים וכל התענוגים שבעולם. זה תוספת חיים. אבל יכול להיות שזה גם ביטוי לאיזה משבר שיש בעולם, וכשהם מבררים את המדרגה הזאת, אז יש תחיית אמיתית. אחרי שכל אחד מספר, מגיעים אל המדרגה הזאת, זהו. אפשר להחיות מתים. מה, מישהו התחיל לומר?
אומר להם לחזור לספינות אל הגוף שלהם.
כן.
יצאו מהגוף כאילו מבחינת...
מה זה?
יצאו מהגוף כאילו...
אתה אומר אולי זה היה מין עליית נשמה כזאת. אולי לא מוות ממש. אולי גם שלב הזה מה שאומרים עולם הנשמות, מה? מהגוף. כדי ל... מה?
מה שהוא היה עיוור.
אה. זאת אומרת, כמו שהוא לא יכול להסתכל בחי איזו דעה אלמה, אז גם יש איזה שלב שצריך לעזוב את הספינות. כן, מה זה באמת תחיית המתים? האם תחיית המתים זה שהעולם לא שווה כלום וחיים חיים נצחיים? יש תחיית המתים שחיים סוף סוף גם בתוך העולם. אולי זה שתי השלבים פה בסיפור. אני יודע שרב נחמן אהב את החיים, בספר שיצא אחריו, יצא מישיבה שלנו, ספר שנקרא, יש לך כתפי רוח. צביקה שהזכרתי מקודם. יש שם מאמר בסוף. שהוא מעריך להסביר את דברים שהם באמת עקרוניים. ההבדל בין הרב לחסידות, שבחסידות יש עוד הרבה יותר מאבק עם העולם. אצל הרב יש אמון בעולם. בגוף, בעולם, בטבע. זה ההבחנה הבסיסית.
או לפחות...
מה?
החסידות זה הרי בעצם הספרים זה אנשים של האנשים פחות או יותר של הגלות בעצם. הרב שייך לתקופה אחרת.
כן, יכול להיות. מה שרציתי להגיד שרב נחמן, נכון, יש לו גם ביטויים שהעולם הזה זה גיהינום וכאלה, אבל זה שהוא אהב את החיים בעולם הזה, יש סיפור מפורש. שפעם אמר לתלמיד שלו, רבי שמעון אני חושב, שיקח שני ספרים שלו. אחד קראו לזה ספר הגנוז, והשני ספר הנשרף. וישרוף אותו, וילך לאיזשהו... אמר לו, שילך עכשיו, ייקח איזה סוס, לא יעצור שום דבר בדרך, ייקח את שני הספרים, וישרוף אותם, ולא ישאיר אפילו דף אחד, וגם לא יסתכל בהם. מסתיבה עליו שליחות כזאת, ובלי שום מסכת דעת באמצע. ומבואה מתוך הסיפור שרב נחמן היה כבר חולה במחלתו הזה, אבל שהוא הבין שאם הוא ישרוף את הספרים, יהיה לו עוד כמה שנים. והוא אומר, הרבי נתן, שכל מי שלי כתל מוהר"ן, והוא מדבר בהפלגה גדולה על שפחו, הקדמה גם ועוד, הוא אומר, עוד הספרים האלה היו עוד יותר. אף עוד פחיל כמה שנים של רב נחמן בעולם הזה, היו שווים יותר. וזה ככה, נזכרתי בזה בגלל הדיון שהיה פה עכשיו. לנבא עד כמה החזרה לספינות היא חלק לכתחילה. מסתבר שכן. אז בכל אופן, זה עבודת ראש השנה, זה עבודת הזיכרון. וגם הקדוש ברוך הוא לכאורה, זה מה שהקדוש ברוך הוא, אתה זוכר מעשה עולם, פתקו לצורי קדם וכו', פניך נגלו, כל מה שאנחנו רואים בזיכרונות, זה שהוא בעצם עושה את זה, הוא פוקד את כל העולם, הוא כביכול הקדוש ברוך הוא מעלה על דעתו את כל העולם, ואז אם אלה כל העולם חוזר לראשית שלו, חוזר למקוריות שלו, חוזר לנקודת ההתחלה. זה מה שקורה בעולם בעצם, במהות, בראש שנה. ואנחנו גם בעבודה שלנו צריכים ללכת למקום הזה, למדרגה הזאת. מדרגה בראשיתית הראשונית. זה לכאורה מה שאפשר ללמוד מכאן. לכן גם כתוב שראש שנה זה חג שהחודש מתכסה בו. כי למה גם נחמן רב את ראש השנה? זה באמת יש פה איזו נקודה מיוחדת ואפילו חריפה. החגים שלנו בעיקר זה חגים שהלבנה במילואה. סוכות מתחיל ככה, פסח מתחיל ככה, פורים, ט"ו בשבט, ט"ו באב. חנוכה מיוחד באמת, שגם אולי יש לו עניין כזה. אבל השונה ועדיין מכל החגים דאורייתא, וגם רוב החגים דרבנן כמו שהזכרנו, ראש שנה שהוא בתחילת החודש. איזה יוחד שהחודש מתכסה בו. מה זה המתכסה הזה? שכל העולם הזה, בכל ההתפשטות שלו, הכל נעלם, אינו חשוב לכלום. וחוזרים לנקודה מאוד מאוד ראשיתית, כל כך ראשיתית, כמו שמדובר פה על נקודת יצירת האדם, הרי אתה הראשון שמנו נוצר העובר, לא רואים אותו בכלל. הוא לא בגודל מיקרוסקופי. אז כאילו המקום הזה של ראש שנה זה החזרה גם של העולם כולו למקום כל כך ראשוני, כל כך בראשיתי, שלא רואים אותו. וזה רב נחמן, יש לך שאתה באמת לא סתם, יותר משאר החגים, זה נקודת עבודת השם שלו, נקודה של המדע עם עצם ההתחדשות. לאו דווקא אולי בהתפשטות שלה, במקום המתרחב שלה אחר כך, מה שאחר כך בסוכות, בפסח, זה אולי, לא יכול, אולי צדיקים אחרים, ואולי שרב נחמן גם היה לו את כל השיעור קומה, אבל עובדה שהוא הדגיש את הנקודה הזאת, נקודה של אסור להיות זקן. יכול להגיד, טוב, יש נקודה של התחלה, אבל בואו קצת נהיה בהתרחבות, בזה. רבי נחמן היה מאוד חריף במקום הזה, שזה כל הזמן צמוד לראשית. זה איזה חג שהחודש מתכסה בו, ואפשר להוסיף שלכן זה גם יום דין. כי מצד כמה שהמקום הוא כל כך ראשוני ועמוק ופנימי, מצד כל הדברים האחרים זה יש איזה ביטוש, כן? הכל נעשה הבל לעומת. כן? כמו קצת שאדם זוכר את הלידה, זו חוויה מזעזעת, כי פתאום זה מטלטל, אתה מגיע למקום שכל החיים הרגילים שם ככה מתבטלים, נעלמים. זה אולי המקום קצת של ראש השנה, שהוא יש בו באמת גם איזה תוקף של דין, תוקף של ציפייה, של שבאמת האור יתחדש מחדש, אבל אחר כך, כמו שכתוב, חדוות השם ומאוסכם, חדוש היום לאדוננו, שסוף סוף דווקא ביום הזה יש שפע גדול, חדווה גדולה.